הפסקה המסיימת של נצח עמיתנו. כשם שכל עיקרה של תנועת חזרתנו אל בית חיינו, אל ארץ נחלתנו, נובעתי מתוך קדושת פנימיותנו, וכל המסיבות החיצוניות, צרות הגלות ותפוחות הרוח, משמשות לה בהדרכת השגחה העליונה גורמים ממרקים ודחיפות מזרזות לגילויה של ההתעוררות הפנימית. כן, בפרק הימים והשנים האלה, כל המצוקות והמבוכות, עם גילויי פרצופות האנושיות, משמשות גורמים ודחיפות לגילויו של מהלך חשבוננו הפנימי. בעמידה על דעת עצמנו, ניצבים במלוא קומתנו לפני השם אלוקינו, המציב גבולות העמים למספר בני ישראל, לחלק עמו וחבל נחלתו. אז את זה דווקא ראינו, נכון? כבר ראינו ש... כמו העיקרון של כל החיים של עם ישראל, כך דרכו של עולם, אורות ומאופל, עידוני החיים ושכלוליהם מתוך מאורות החיים ומצוקותיהם. ותמיד ישנו את רוח חיינו הפנימי, שהוא הדוחף את המאורעות. וכל המסיבות החיצוניות הם רק זרזים חיצוניים, שהם גם הם בעומק העניין פועל יוצא של ההתעוררות הפנימית. אז כמו שתמיד הפנימיות היא הדומיננטית, והיא מסתייעת בכל הגורמים החיצוניים, כך גם בפרק שנים אחרון זה, ובפרשיות שמזעזעות את היישוב של התקופה האחרונה, של גילוי הפרצוף האנושי והמצוקה והמבוכה של היישוב לעומת הבוגדנות והנבזות של האנושות סביבנו, זה אינו אלא פועל יוצא ותכלית שצריכה להופיע, שיש לנו להישען, יש לנו להתעגן, יש לנו לחשוף את הפרצוף העצמי שלנו, את מלוא שיעור קומתנו, את עמידתנו על פנימיותנו, שזה זו האמת הפנימית שלמענה כל מהלך העולם ומערכת העמים היא נוצרה. לא יצב גבולות עמים למען מספר בני ישראל, למען חלק עמו וחבל נחלתו. ומתוך כך מתנוצצת הערת התשובה בישראל. אז מה שמופיע כאילוצים או כנסיבות קשות ולא נעימות סביבתיות, באמת זה דבר אחד עם ההזדנקות כלפי חוץ של פנימיותנו. וזוהי התשובה. והערת התשובה ישנה בישראל. ומתוך כך מתנוצצת הערת התשובה בישראל. אצל הציבור בכללותו כמו אצל היחיד. ואשרי מי שהוא איש שעושה תשובה. אשרי מי שהוא איש שעושה תשובה, כן, זה פה פרפרזה על פרק י' שם באורות התשובה. הערת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה לשוב אל ארצה, אל מקומה, אל שפתה. באמת רוח של תשובה יש בה, באמת הדבר מתבטא בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוהיך. התשובה היא פנימית, אבל אין כוח בשום גורם חיצוני לעכב את ההתגלות הפנימית הזאת עד גמר מהלכו. באופן כללי זה מה שכתוב שם. אז מתוך כך מתנוצצת הערת התשובה בישראל, מתוך הופעת פנימיותנו, או מתוך הפנימיות הנתבעת להופיע, שאלה שני צדדים של אותו דבר. וכמו אצל היחיד, כך אצל הציבור. ואשרי מי שהוא עושה, איש כי הוא עושה תשובה, ומתוך כך, זה אני לא זוכר שם שאומר, אשרי מישהו איש עושה תשובה, וזה כתוב פה ב-39, גם אצלכם? מה, זה גם שכתוב אצלכם? זה שואים מישהו, איש עושה תשובה. לא יודע מה זה הערה הזאת. הפסקה פה היא מדברת, שרוצים באמת לשוב, אף על פי שמעוכבים בשביל כמה נימות, כמו מחמת בלבול דעת ומחמת חילשות כוח, או מחמת אי יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בין אדם לחברו, אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה מוטלת האדם לתקן את כל פגמיו באופן יותר טוב ויותר שלם. מכל מקום, כיוון שרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המניעות, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתור תוכן המתאר והמקדש, עד שלא יזוז מפני עיכובים של אי השלמת התשובה, מכל רוממות ומכל עלייה רוחנית שהיא ראויה לו, על פי קדושת הנשמה וצביונה הקדוש. וכשם שזה הוא כלל גדול אצל היחיד, כך הוא אצל הציבור בכללותו. הערת התשובה, מפה כבר הרב צבידה מתחיל לצטט. מתוך כך זה מתחיל פה הציטוט. הערת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של אומה בכללה לשוב על רצה, אל מהותה, אל רוחה, אל תכונתה, באמת אור של תשובה ישבה, באמת הדבר מתברר, מתבטא בבירור גמור וביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוהיך, כי תשוב אל השם אלוהיך. התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מכוסה בהרבה מסקים חוצצים, ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מופיע עלינו. אני חושב שזה פשוט טעות. זה צריך למצוא את ה... יש ביטוי כזה של חז"ל, אשרי מישהו איש שעושה תשובה. לא, זה י"ז ב' מה? זהו, זה כבר יותר סביר, כי אצלי זה פשוט כתוב ב-39 וכתוב שם, אורות התשובה פרק י"ז ושם, אבל זה לא שם, ת"ז ד' זה באמת, הנה, יפה. התשובה היא מחוברת עם הגבורה, עם הגבורה אישית, אשר איש ירא השם, אשר מי שעושה תשובה כשהוא איש. זה גמרא בעבודה זרה. והדבר למד מניינו, אשר מישהו איש כי הוא עושה תשובה. יישר כוח. טוב. שם תזיין דלי. והכל בסדר. יפה מאוד.
למה דווקא איך ההקשר שהרב...
בסדר, בסדר. עכשיו זה שלם הבא. דבר ראשון נכנסה דאגה בליבי, כי זה לא המקום. עכשיו מבחינת התוכן הזה, לא כל כך נורא להבין. הרעיון הוא אשרי, זאת אומרת, הרב צבידה פה מרכיב את הרעיון, כמו שהרב כותב שם, שהתשובה, הערת התשובה אצל הציבור בכללותו, כמו אצל היחיד, אז כמו שאצל היחיד ידוע שאשרי מישהו איש, שהוא עושה תשובה, זאת אומרת, זה נכון שלפעמים בן אדם נאלץ לעשות תשובה, כי מרוב שהוא נמאח ונמרח ובמצוקה ובחוסר ברירה, אז אין לו ברירה, הוא מוכרח להיות מוסך מהמסלול שהוא מנהל בחייו, וממילא הוא נאלץ להגיע למקום הראוי לו. אבל אשרי מי שאיש עושה תשובה, אשרי מי שהתשובה לא רק קורית לו, אלא שהוא אחראי עליה. הוא איש, זה אדם עם לא אישיותו, עם לא עוצמתו הפנימית, אם לא הכרתו, אם לא רצונו, ממלוא רצונו החופשי. אשרי מי שהוא שעושה תשובה, זאת אומרת, לא מתוך המסכנות או מתוך חולשות להגיע למעמד של התשובה. לא מתוך, אין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. יש לנו על מי להישען. זה לא מתוך, אין ברירה, הלוואי שלא היינו צריכים להגיע לזה. נו, מה יהיה? אי אפשר לסמוך על אף אחד. טוב, מילא, נשאר לנו אבינו שבשמיים. זה לא איש. זה סמרטוט. אבל יש לנו להישען על אבינו שבשמיים, זה הכרתנו העצמית. זה הכרתנו החופשית. זה הכרתנו על כתחילית. וכמו באדם הפרטי, אשרי משהו איש שעושה תשובה, שאישיותו עושה תשובה, ולא סמוטותיותו עושה תשובה. לא מתוך מסכנות חייו, הוא נאלץ להגיע למצב של תשובה, אלא מתוך גבורת חייו, ככה גם בציבור. נכיר את הערך של עצמנו, נכיר את האידיאל האמיתי על חתחילי, ומתוך כך נעשה את התשובה. אנחנו גם נאלצים לעשות תשובה, כי אם היו אהבה אמינות שאפשר לסמוך על ימין ועל שמאל, אז אין, נגמרו אהבה אמינות. אז בסדר. ואם לא היו נגמרים אהבה אמינות, גם אז היינו צריכים לא ללכת אחרי הכיוונים האלה, אלא לדעת את העמדה ההלכתחילית שלנו. זה מה שמתכוון פה. אז כן. אז מתוך כך מתנוצצת הערת התשובה בישראל אל הציבור בכללותו, כמו אצל היחיד, ואשרי מישהו איש שעושה תשובה. ומתוך כך נסללת דרך תהליכיה, וחזקנו והיינו לאנשים. יש פה קריאה להתגברות ולעמדת אדונים, שבמלוא תוקפה היא עומדת על אישיותה העצמית. זה נפל לנו פה בפתקא מן שמיא, אתם רואים? חזקנו והיינו לאנשים, זה פרפרזה על פסוק מהפטרה. של השבת, וחזקת והיית לאיש. במשמרת דבר השם וקיום פקודתו ואמונתו לדורות ולדורנו ולעיתנו. בזאת נהיה לאנשים, ומה שנשמור את דבר השם וקיום פקודתו ואמונתו לדורות ולדורנו ולעיתנו. שנהיה בתודעה של, התודעה האמיתית של השם אשר בקרבנו, של אמונת איתנו, וכמו שראינו שם, מי הם המנהיגים? הם כוחות האמונה והמעשה. האמונה מה? האמונה כי השם, כי יש השם בקרבנו, כי מתהלך הוא בקרב מחננו, כי הוא נותן לנו כוח לעשות חיל, וכי כנצחיות התגלותו בתורתו, כנצחיות שכינתו איתנו, כי תוקף דברו ומצוותו ונבואותו, והמשך שפעו הנאמן והקיים בנהגת הדרות והמדינות, וממנו לנו תוצאות חיים והכרעות מאבקיהם, האמונת איתנו בחוסן הישועה של מפלאות ידו נטויה עלינו, זה הכרה שזה מתרחש עכשיו, כי אותה אותה התגלות אלוקית של שחובקת את כל הדורות, היא מתגלית גם עכשיו לפריחת היישוב, הבראת היהודים, תשובת היהדות, שקומת המדינה, החזרת השכינה, רוממות התורה. זה חזקנו והיינו לאנשים מתוך ההכרה הזאת, במשמרת דבר השם וקיום פקודתו ואמונתו לדורות ולדורנו ולעיתנו. לפיכך, בידיעת ערכם האפסי היסטורי של הבלי הגויים, כל הגויים קיים כנגדו מאפס ותו נחשבו לו, פרפרז על זה, ומחשבות אדם כי הם מהוות, הצעת השם לעולם תעמוד, מחשבות לבולן דור ודור, ולעומתם מחשבות האדם כשהם לעצמם, אז אנחנו זוכרים את ערכם האפסי היסטורי של הבלי הגויים ומחשבות האדם כשהם לעצמם, כשהם אינם מקושרים עם מקורם האלוקי. כנגד עצת המחשבה האלוהית, החיה והקיימה, עצת השם לעולם תעמוד מחשבות ליבו לדור ודור, של בורא העולם ויוצר האדם ומנהיגו האמיתי, אשר רק בהצטרפם, בהצטרף המחשבות של האדם אל אותן הספרות מלאות התוכן של אדוננו הגדול ורב הכוח, אשר אין מספר לתבונתו, אז מקבלים הם מחשבות האדם את ערכם הממשי והמציאותי. ערכם של מחשבות האדם ופעולותיו מן הסתם הם נעוצים במה שהם מצטרפים אל הספרות המלאות התוכן של אדוננו הגדול. זה בתוקף עוזנו של נצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם, ועניינו החיוני בתקומתנו השלמה, ובשמו הגדול הנקרא עלינו באמת ובצדקה, במקום נחלתנו גם לעצמנו וגם לכל העמים. עניינו משננים, מכריזים, מכירים ומכריזים, כי אמנם אין לנו להישען על החוץ והרצות, אלא יש לנו להישען על הפנים והקיים, הקדוש והנשגב, של אבינו שבשמיים, של רוחו העומד בתוכנו, אשר במצוותו ומתנת כוחו איננו נמלטים ועולים לישוב ארצנו ולסידור ממשלתנו, בתוכה נבנים ואיתה מתחיים. אז עוד פעם, לפיכך, בידיעת ערכם האפסי היסטורי של הבלי הגויים ומחשבות האדם, כשהם לעצמם במקום שהם אינם מצטרפים אל ספרות, אל הספרות מלאות התוכן של גדול אדוננו רק כוח אשר לתבונתו אין מספר, ורק אם הם יצטרפו אל זה יקבלו מחשבות האדם, בכלל האדם, כל האנושות וכל העמים, בזאת הם יקבלו את ערכם הממשי והמציאותי. וערכם של הגויים כולם, זה הקו שאני חושב שאנחנו כבר ראינו אותו במאמר הקודם על חילול הקודש, אם אתם זוכרים. לו חכמו ישכילו ויבינו לחריתם, היו יודעים להעריך את עושר הזכות שהגיע להם לסייע לגאולת ישראל, לטובתם ולטובת הארץ ודריה ושכניה ולטובת האנושיות כולה, באמת ובצדק. הלא היו ברחבת דעתם ובישרת מעשיהם רוכשים להם את הידידות הנשגבה הקיימת של עם הנצח שומר האמונים, ומתוך כך הייתה זכות קיומם הם מתבצרת, עמדתם מתחזקת, ערכם מתרומם. אך אין טרגי היסטורי הוא גורלה של אומה בריטית זו וממשלתה, אם תוסיף להמשיך ולהידרדר באובדן דרך זה של אנונים רוחני, של הכפירה מדולדלת בדבר השם והצטו העומדת לעולם, תחת אשר הייתה יכולה ומזומנה להיות נזכרת לברכה בישראל ובאדם. אותו רעיון פה. הערך של מחשבות האדם שהם בניגוד לעצת השם מחשבות ליבו של דור ודור, אז מאפס ותו נחשבו לו. אבל לו הם היו מצטרפים אל ספרות החיים של תבונתו שאין לה מספר, הערך הבלתי נערך של התבונה האלוהית המנהלת בחוכמתה כל דור, אז הם היו מקבלים את ערכם הממשי והמציאותי. היה להם ערך קיום, ומתוך כך זכות קיום וכוח קיום וממשות קיום. אבל כל זה נעוץ עד כמה שהם מצטרפים. מה זה זכירת או הצטרפות אל הספרות מלאות התוכן של אדוננו הגדול ורב הכוח? ספרות תבונתו שאין לה מספר היא המתגלה בנצח ישראל ובנהגת דור ודור. כי יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אז הם היו מקבלים את ערכם הממשי המציאותי בידיעת תוקף עוזנו של נצח ישראל אשר לא ישקר ולא ינחם. זוהי תביעה אפילו מהגויים. וכל שכן שזו התביעה מעצמנו, שזו תהיה תודעת החיים ואופי ניהול העניינים שלנו, מתוך התחושה הזאת, הרוממות הזאת, האישיות הזאת, מלא שיעור הקומה של האישיות הזאת. ועניינו החיוני בתקומתנו השלמה, ובשמו הגדול הנקרא עלינו באמת ובצדקה. אז צריך להכיר את הערך של שם השם הגדול הנקרא עלינו, שמנו קראת בשמך בכל הדורות, ועוד יותר בדור אחרון. אם אם עניינו חיוני בתקומתנו השלמה, ובשמו הגדול הנקרא עלינו באמת ובצדקה, במקום נחלתנו, גם לעצמנו וגם לכל העמים. מה זה גם לעצמנו וגם לכל העמים? עניינו חיוני גם לעצמנו וגם לכל העמים. זאת אומרת, נצח ישראל אשר לא ישקר, תוקף עוזנו של נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם, ועניינו חיוני עד כמה הוא הולך וממלא חיים באמצעות תקומתנו השלמה, ממלא חיים לנו ולכל העמים כולם. אז בזכירת כל זאת, כי אנחנו זוכרים בידיעת ערכם האפסי ההיסטורי של כל לבלי הגויים, כשאינם מקושרים בתודעת נצח ישראל והמשמעות של תחייתו כיום לחיי ישראל וחיי האנושות כולה, בזכירה הזאת, בידיעה הזאת, איננו משננים ומכירים ומכריזים, כי אמנם אין לנו להישען על החוץ והרצוץ. אם זו המגמה, אם זו הנשמה, אם זה העניין, אם זה הערך של מהלך העניינים, אז מה יש לנו בשביל לחשוף את הערך האלוהי החי בקרבנו ומשמעות חיותו וחיוניותו במה שהוא נצרך ומחיה אותנו ואת האנושות כולה? מה אנחנו בשביל, מצד האידיאל הזה שהולך ומתגלם פה, אנחנו אמורים להישען על החוץ והרצות? אין לנו להישען על החוץ והרצות, אלא יש לנו להישען על הפנים והקיים, הקדוש והנשגב, של אבינו שבשמיים, של רוחו העומדת בתוכנו. תראו, זה פרפרזה על פסוק, רוחי עומדת בקרבכם, אל תיראו. אשר במצוותו ומתנת כוחו, מה זה מצוותו ומתנת כוחו? חת י' חת מה? כבר נותן לך. יפה. מה זה מצוותו ומתנת כוחו? זאת אומרת, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, זו מצווה. בטח על פי הרב צבי יהודה, שכבר הזכרנו את זה מן הסתם באיזו הזדמנות, שהוא קצת מעלה לשורשם את הדברים של הר"ן, ועושה את זה לכלל מצווה לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כמובן מתוך הזכירה, שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז זה מצווה ומתנה. המצווה זה מצווה לומר, כוחי ועוצם ידי, ותזכור שזה ניתן לך במתנה, האפשרות הזאת של כוחך ועוצם ידך, שאומנם ניתנו לך. אשר במצוותו ומתנת כוחו, הננו נמלטים. מה זה נמלטים? זכריה. הימלתי, ציון הימלתי. נכון? ככה יש שם פסוק כזה. זכריה, איפה? זכריה י' ב'. הוי ציון ימלאתי יושבת בת בבל. כן. הננו נמלטים ועולים ליישוב ארצנו ולסידור ממשלתנו, בתוכה נבנים ואיתה מתחיים. בתוכה של מי? של ארצנו. ואיתה מתחיים. כי על כן כביר כוחנו המרום והניסה הנצחי היסטורי בהתגלותו עלינו בארץ הנותנת יבולה. מה זה סנהדרין? ויקרא. ויקרא ושממו עליך עלי אויביכם לעומת סנהדרין. בארץ שכן נותנת יבולה, בגדולת התורה והאמונה, המעשה והמפעל, יברכנו ויראו אותו כל אפסי ארץ, ויראו כל אפסי ארץ. למה תאמר יעקב, נסתרה דרכי מהשם, ומאלוקיי משפטי יעבור, כי אלוקי עולם השם, אין חקר לתבונתו, נותן לעב כוח ולעין עונים עוצמה ירבה. בכוונה הוא משנה את את הפסוקים כדרכו, על ידי שינוי המילים, זה מאלץ אותך לא להגיד בעל פה, אלא לשים לב לתוכן. כה אמר השם, אל תראו עמי יושב ציון, לא יוסיף שאר ישראל ופליטת יעקב להישען על מכהו, ונשען על קדוש ישראל באמת. ואם בראשית הגילוי רק קווי אור דקים אנו רואים, במהרה תפרוץ אורה מלרוחב ארצנו עמנו אין. זאת אומרת, עמדה רוחנית כל כך אדירה, עוצמה פנימית כל כך מופלאה, כמו שמוצגת לנו פה אצל הרב ציודה, אז מה? אז זה המציאות של היישוב. כן, זה המציאות של היישוב, שיש בו איש אחד שזו התודעה שלו. אז זה מה שנקרא בראשית, ואם בראשית הגילוי רק קווי אור דקים אנו רואים, ויש פה רק איש אחד שהוא יודע לחשוב את מה שצריך לחשוב ולהרגיש את מה צריך להרגיש, ואף יודע לומר את מה שצריך לומר, אבל ככה זה בהתחלה, בראשית הגילוי רק קווי אור דקים אנו רואים, אבל במהרה תפרוץ האורה מלרוחב ארצנו עמנו אין. כן.
כמה שעוד לפני, הוא מדגיש שהמשען על אביב של השמיים זה אביב של השמיים שבתוכן, לא? קיצור על ההתעוררות הפנימית, שהיא מתגלה בארץ הנותנת יבולה.
כן?
יש, זאת אומרת, קשר עצמי בין ההתעוררות שבאנו לבין מה שקורה כביכול בארץ, זה לא רק סימן. זה לא רק סימן טכני, אלא משהו יותר
עצמי,
רק יכול לפרט את זה?
כן, אני יכול לפרט את זה. הפירוט של העניין זה מילות הפתיחה של תורתו של הרב, שהן נמצאות באורות ומתחילים במילים, שארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק כדי העמדת אגודת האומה וחזקת קיומה החומרי, אופיל רוחני, אלא ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית שורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה וסגולות פנימיות ומציאותה כידוע. אם כך, אז ארץ ישראל ועם ישראל זה לא שתי מערכות שהן פועלות בהתאמה אחת עם השנייה, וזה מין סימנים כאלה, אין לך קץ מגולה מזה, זה מין סימן כזה, אלא בעומק העניין, מה שזה סימן, זה כמו מעשה אבות שזה סימן לבנים. למה? כי האבות הם הבנים. משם רואה אבן ישראל, כמו שנקרא השבת. כי זרם החיים של הבנים הוא זרם החיים של האבות. רק באבות זה מופיע באיבה, ואחר כך זה הולך ונבנה עם הבנים. אבל מה ש... אופי החיים שהולך הוא מתרקם אצל האבות, אז הוא בהכרח מסמן את כיוון זרימת החיים של הבנים. וגם פה, אם נבין את ארץ ישראל כסימן לתחיית עם ישראל, אבל זה לא סימן חיצוני, זה סימנים עצמיים, פנימיים, מהותיים, כי זה עניין אחד, כי זה אותו זרם חיים, כי זרם החיים מופיע באומה, זה זרם חיים המופיע בארץ, כי המציאות היא אורגנית, היא חטיבה עצמותית, שורה בקשר חיים עם האומה, וחבוקה בסגולות פנימיות, היא מציאותה, אז כל פנים יכול להיות, זאת אומרת, סגולות פנימיות זה דבר כזה שהוא יכול להיות מובן בשני רמות, או כסגולה, מה זה סגולה? סגולה... שעושים כל מיני סגולס, אני יודע, לוקחים כבד של אבז ומלאים אותו ב... לא יודע מה, וכותבים עליו איזה קמה, זה סגולה נגד העין הרע. נגיד, לא יודע. אבל מסוג הסגולס האלה. אז שמשמעות של מי הסגולת, מין דבר כזה שפועל שאתה לא יודע למה זה ככה. אז אפשר ככה להסביר גם את חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. פלא כזה, אתה רואה, עם ישראל חי, ארץ ישראל חי. עם ישראל מת, ארץ ישראל מתה. סגולה כזה, זה מין דבר מופלא כזה, כי באמת, למה ושממו עליה אויביכם? ומתי שאתם חוזרים לארץ, אז היא קמה לתחייה. אז זה, זה אם, אם לא מבינים שהיא קשורה בקשר חיים עם האומה. אבל אם מבינים את זה כקשורה בקשר חיים עם האומה, אז הסגולה, זאת אומרת, תכונה, חבוקה בסגולות פנימיות, התכונה הפנימית, תכונת החיים הפנימית של האומה, היא תכונת החיים הפנימית של הארץ. זה פירוש של מילה סגולה. וחבוקה בסגולות פנימיות היא מציאותה. ומתוך כך זה ממש לא פלא. זה אך טבע כשהארץ חיה כשהעם חי, והארץ מתה כשהעם מת. כי זה אותו זרם חיים. אז אתה לא מוקד תדהמה מזה שגם הגוף לא זז וגם הוא לא מדבר. זה ממש סגולה כזאת, שבדיוק איך שהוא לא זז, הוא גם לא מדבר. כי בן אדם מעולף, אז הוא לא זז ולא מדבר. אז זה הולך ביחד, כי זה אותו עניין. אז גם פה, אז ודאי שככל שזרם החיים הפנימי תחזור השכינה לציון, רוח אלוקים, במלוא העוז של זרם החיים, אז זה יופיע לפעם בקרבנו, הוא יפעם בקרבנו, ככל התפתחות מהלך עניינים, וככל שאנחנו ניתן יד למהלך עניינים. ואיך אנחנו יכולים לתת יד למהלך עניינים? על ידי האמונה והמעשה. האמונה, איזה אמונה? אותה אמונה שתפתח את התודעה הנכונה של מה אנו מחיינו, מה מהותנו, אמונת איתנו. הזכירה הזאת שהשם בקרבנו, והוא נותן לנו כוח לעשות חיל, ומה שהתגלה בכל הדורות בנצח ישראל, הוא זה שעכשיו קראו לצאת מן הכוח אל הפועל בתחיית ישראל בארצו. ומה שהוא הולך, הולך ומתרחש, זה קראו ליעשות, וזה הולך ונעשה. וככל שאנחנו נהיה יותר מודעים למה שנעשה, ומלאים בתודעה הזאת, וברוממות הרוח הזאת, ובגובה הזה, וחזקנו, והיינו לאנשים, אז זה בעצמו גם מופע של זרם החיים הפנימי, וגם חפירת האפיק בפני זרם החיים הפנימי, וממילא לא נהיה מוקי תדמה, ולא נחשוב שזה מין סגולי כזאת, שגם הארץ תקום לתחייה, או לא נהיה מוקי תדמה, מזה שהארץ בד בבד, הנה היא נותנת את פירותיה בעין יפה, וגם אנחנו קוראים באותו זמן קצת להתאושש, ולעמוד על זהותנו, ועל ערכנו, ועל תודעותנו, ועל אמונתנו, ועל כל מה שצריך. כי סך הכל, זה הכל אותו דבר. אז זה צורת החשיבה יותר, איך נגיד, זה הרצאת הדברים של שלום כיתה א' של בית מדרשנו. כן. טוב. אז סיימנו. תמימים נהיה בתורה ובארץ. תשובה לשאלה. שאלתוני על דבר דעת תורה בעניין הצעה נוכרית שנשמעה במחננו לחלק את ארצנו הקדושה לשתי רשויות. רשות ישראל ורשות נוכרים, ולסדר בחלק הנשאר לישראל את שלטון המדינה היהודית. נו, אנחנו כבר לא מופתעים משאלות פה נוסחו כבר לפני תכף, ואנחנו מתחילים להתקרב אל היובל השני שלהם, זאת אומרת, אל סוף היובל השני שלהם. כלומר, מלפני 70-80 שנה, מה שלכאורה היינו אומרים שזה שאלות שאלו עובש. אבל מסתבר שהדיונים שעושים הם שאלות שעה בוערות, אז הם כבר נידונו, נוסחו, בוררו, נכתבו ופורסמו על ידי הרב צבי יהודה שם לפני שנים רבות. שאלתוני על דבר דעת תורה בעניין הצעה הנוכרית שנשמעה במחננו לחלק את ארצנו הקדושה לשתי רשויות, רשות ישראל ורשות נוכרים, ולסדר בחלק הנשאר לישראל את שלטון המדינה היהודית. אז היה נקרא הצעת החלוקה. לתחושת האסון ותחושת הזעזוע ומי חתוך לגזרים, כמו שהרב צבידה התבטא, אז הצעה הזו דווקא התקבלה בשמחה על ידי היישוב באותו ליל חפטפת בנובמבר. אבל הרב צבידה לא קיבל אותה, והרב חרלאפ לא קיבל אותה, על אף שאת העובדה שהיישוב קיבל אותה, וככה הדברים מתנהלים, אז הם החליטו שמת השם הייתה הזאת, על אף שהיא נפלט בעינינו. אבל מאחר שהרב ציודה והרב חרלאפ לא קיבלו אותה, אני חושב שגם הקדוש ברוך הוא לא קיבל אותה, או קרוב לוודאי שהקדוש ברוך הוא לא קיבל אותה, ובוודאי שמבחינה עקרונית ועניינית ותכליתית, זה לא קרוב לוודאי, זה ודאי מכל ודאי שהקדוש ברוך הוא לא קיבל אותה. כי הוא חתום על זה בזעם מלפני 3,000-4,000 שנה, ואת ארצי חילקו, ויתנו את הדין על כך, מי שאת ארצי חילקו. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא לא מוצא גם מהדברים מהסכמתם האקטואלית של הדור, אז לכן לא עזר להם לבני היישוב, וההחלטה הזאת לא התקבלה. על מי לא התקבלה? על הערבים לא התקבלה. הם לא הסכימו להצעת החלוקה. וזה סגנון דיבור אלוקי איתנו. כי הקדוש ברוך הוא לא הסכים, ומתוך כך הצעה הזאת גם מבחינה מציאותית, אז היא באמת הצעה נוכרית וקשה. הנה, וכבר אז מנסח הרב צידה את הדברים, עוד הרבה לפני חפטת בנובמבר. מציאותן של שאלות והצעות כאלה אינה אלא מוסיפה להראות ולהזכיר את הערבוביה הרוחנית שנמשכה בתוך מחננו פנימה, בתוצאות הזעזוע הממשי והנפשי האיום שהקיף את כולנו מתוך ניתוחנו הנורא, בנתות יד השם עלינו בתשפוכת חמתו להוציאנו מטומאת ארצות העמים, מתפוצות גלויותינו בתוך מחשקיהן, בהתגלות ערוות הגויות על ידי אומת התרבות האירופית הארורה, בהשמדת שליש גופנו ומבחרו. כי לאדם ישראל שהוא בעל תורה, שהוא שלם בדעתו, בהכרתו ובהרגשתו היהדותית, הנובעת ממקורה של תורה, הלא לא יעלו על הדעת מצד עצמו יורים כאלה. גם מצד חוקי התורה, גם מצד אמונת התורה, גם מצד החיוניות היהדותית הבריאה הנובעת ממקור התורה וקובעת את יחסנו האמיתי אל ארצנו. משלושת הצדדים האלה, שהם כולם לנו קדושה שלמה אחת, איננו מופנים חלילה אל חולשתן של מחשבות זרות כאלה. מתוך החלטיותם של שלושת הצדדים האלה, איננו למדים ומשיבים על מרורות הניסיונות הגלותיים האלה, בהמשך ארסו של המלאק אשר קרחה בדרך, הכירם לפני אומות העולם. בשיא מאבקו של עם ניצחו, ניצחנו, ובביטחון תשובתנו במקום חיותנו, איננו מתרוממים מעל כל תעלולי הגויות ופיתויי זנוניה, ומסתגבים בבגדל שמו של צור העולמים פודנו וגואלים. ועכשיו יבוא המאמר שהוא מחולק לשלושה חלקים, שתשובה לשאלה משלושת הבחינות האלה, מצד חוקי התורה, מצד אמונת התורה, ומצד השלישי, שהוא מאחד את שני הצדדים האלה, חוקי התורה ואמונת התורה, מצד חיוניות התורה. נקרא עוד פעם את ההקדמה הזו. שאלתוני על דבר דעת תורה בעניין הצעה נוכרית שנשמעה במחננו לחלק את ארצנו הקדושה לשתי רשויות, רשות ישראל ורשות נוכרים, ולסדר בחלק הנשאר לישראל את שלטון המדינה היהודית. מציאותן של שאלות והצעות כאלה אינה אלא מוסיפה להראות ולהזכיר את הרבוביה הרוחנית שנמשיכה בתוך מחננו פנימה. הרב צידון מזוזה מעצם השאלה, מעצם העלאת הרעיון הזה על דל שפתיים, והאמת היא שהוא מזוזה מעצם לא, אפילו אם גם הוא לא היה מועלה על דל שפתיים, אם הוא היה עולה בתור הרהור, כי זהו הרהור עבירה נוראי. אז מציאותן של שאלות כאלה, איך אפשר בכלל לשאול שאלה כזאת? מציאותן של שאלות והצעות כאלה עיניי למוסיפה להראות ולהזכיר את הרבוביה הרוחנית. אז תשמעי רגע, עוד לא יפשה מעל שפתנו האמרה של מהרה תפרוץ האורה מלוא רוחב ארצנו, עמנואל. כן, נו, אז זה נכון שמבחינה פנימית הכל נמצא והכל שלם והכל עוצמתי, וכלל ישראל, זה כלל עם ישראל, זה נמצא בעוצמה של הרב ציודה עצמו. אבל במציאות, מאחר שרק קווי אור דקים אנו רואים, אז יש ים כזה של חושך פה מסביב, עד שכתוצאה מזה, הלא יאומן מתרחש, וצצות מחשבות מבלה שכאלה. אבל מציאותן של השאלות והצעות כאלה הם רק אידיקציה, רק סימן למצבנו האקטואלי, עד כמה הוא עדיין רחוק ועד כמה אנחנו עדיין פגועים מאותה. והנה אתה רוצה תכף יגיד שמי שאחראי לשאלות האלה זה הנאצים, זה או כל האנושות, שהנאצים הם רק היו עושי דברה של האנושות שישבה בנחת ובשקט לגבי המבצעים. וכתוצאה מזה, אז והיית משוגע ממראה עיניך, כמו שהרב ציודה היה אומר. עשו אותנו משוגעים. החברה שלנו היא פוסט-טראומטית, עד שנמחיקה ממנה הצורה. זה כתוצאה מהטראומה של כל הגלות, של 2000 שנות הגלות האחרונות, שגולת הכותרת שלהם היה אקורד הסיום הזה, הגרמני. כן? א', הצעת אוגנדה לא הייתה כל כך נוראה. ידע לך שהרב קוק לא היה חד משמעי נגד הצעת אוגנדה. כי הצעת אוגנדה, היא אמרה, תראה, המצב הוא נוראי, וצריך להציל את עם ישראל, וצריך למצוא לו מקלט בטוח, וקודם כל צריך להזיז אותו מכל הארצות ששם הוא נמצא, כי תכף יהיה פה אושוויץ. מה, אין היגיון בטיעון הזה? והיה, ואם אתה מתכוון לעשות את אוגנדה לארץ חמדת אבות, זה באמת נורא. אבל אף אחד לא התכוון לזה. רק היה רעיון של מקלט בטוח. אז בואו נשנע את כל היהודים לאוגנדה, אפילו נקים שם מדינה, יתאמן עם ישראל להקים מדינה, ואז נשעתק את המדינה לארץ חמדת אבות. זה היה ודאי הרעיון של הרב ריינס, שהוא היה ודאי מתומכי הצעת אוגנדה. הרב לא גילה את דעתו, אבל כתב ש... יש כאלה אומרים כך, שאומרים כך. הוא לא יצא בצורה, בשצף קצף כזה כנגד אוגנדה. אנחנו כיום מתבטחים על אוגנדה, כי עם ישראל החי והבריא ורוח אלוקים החי בקרבו, אפילו את האופציה הזו לא נתנה. ונקשה ישר לעצם העניין. אז נפלא. אבל כשאתה מגיע לעצם העניין, ואתה בוגד בעצם העניין, זה המרגלים. זה נורא. הצעת החלוקה היא ודאי הרבה יותר חמורה מהצעת אוגנדה. כי זה מה שאתה מתכוון. זה כמו פסוקים בתחילת ספר שופטים, שמתארים שם את בפרק א' ב' את ההידרדרות של עם ישראל שם, איך שנכנסים בפעם הראשונה לארץ. אז כל אחד הוא פושע יותר גדול כל שבט שם מתואר כפושע יותר גדול מזולתו. ההתחלה זה בני יהודה, אז הם מצליחים בכל הכיבושים שלהם, אבל לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל. בני בנימין, אז הם לא מורישים את ירושלים. ואחר כך זה הולך בצורה מאוד מאוד מדויקת. זאת אומרת, יש שם כמה פרמטרים של אפשרות להוריש, זאת אומרת, שבט שיכול להוריש את נחלתו, והוא מתרפא ומתיירא. יש מצבים שהוא יכול להוריש, והאינדיקציה לכך שהוא מוריש את האמורי, אבל הוא לוקח אותם למס. אם אתה יכול לקחת אותם למס, זאת אומרת שיש לך עוצמה כזאת שאתה יכול להצמיד אותה, כי להחזיק עם תחת שלטונך זה הרבה יותר קשה מאשר להצמיד אותו במכה אחת. אבל זה מה שמתואר שם. תעקבו אחרי הפסוקים ותראו. יש שם את המודל הזה של מי שיכול להוריש ולקחת אותו למס, והוא לא מוריש את האמורי. ואחר כך יש מצב יותר חמור, של אלה שיושבים ליד האמורי, אלה שיושבים בתוך האמורי, אלה שהאמורי יושב בתוכם, ואחר כך אלה שיושבים בתוך האמורי. וכל פעם הפרמטר של זה שהוא יכול לשים את האמורי למס. זאת אומרת, יש כאלה שיושבים בתוך האמורי, על אף שהם יכולים לשים את האמורי למרס. יש שם את המדרג, שלב אחרי שלב, בצורה מאוד מדויקת, כל אחד יותר חמור מזולתו. אבל הפרק הזה מסתיים בפסוק הנורא מכל, שהוא מציין את העומק ההידרדרות והפשע היותר נורא של ישראל. כתוב שם, והסיפה, ולא הוריש משה את בית שן ואת מותיה ואת תנח ואת מותיה ואת שבט דור ואת מותיה ואת שבט דור ואת מותיה ואת שבט דור ואת מותיה ואת כנעני לשבת בארץ הזאת. וכי חזק ישראל ועשם את הכנעני למס, אבל בראש לא הורישו. ואפרים לא הוריש את הכנעני יושב בגזר וישב כנעני בקרבו בגזר. אז בהתחלה זה היה ישב הכנעני בארץ הזאת, ופה יושב בקרבו. זבולון לא הוריש את יפי קיטרון את שבנה לא הוריש כנעני בקרבו והיו למס. מקודם הם לא היו למס, כי לא היה כוחם של בני אפרים לשים אותם למס, אבל בני זבולון יכלו לשים אותם למס, ועם זה נתנו להם לשבת בקרבם. אשר להוריש את יושב אקו, יושב צינון, ותחלה ותחזיב, וישב אשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ, כי לא הורישו. אבל נפתלי לא הוריש את יושב בית שמש וכולי, ויושבי בית שמש ובית ענת היו להם למס. אבל אחר כך הפסוקים מסיימים, וילחצו האמורי את בני דן, הם היו הכי גרועים, בני דן, ההר הכילו נתנו לרדת לעמק, זה כבר לא בני ישראל לוחצים אותם, כבר האמורי לוחץ אותם. ויו אל האמורי לשבת בהר חרס ואיילון ושלעבים, ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס. הם לוחצים את בני דן להר חזרה, על אף שהיה כוח ביד בני יוסף, עליהם ויהיו למס. ומסיים הפרק, שכל כולו זה פרק של תעודת עניות לעם ישראל, תעודת הידרדרות עם ישראל. פסוק האחרון, הוא גבול האמורי ממעלה הקרבים מהסלע ומעלה. במה הפסוק הזה, מה הוא קשור לעניין? זה בא להגיד, זה הכל התנהל מקרבות, אלה לחצות אלה, לחצות אלה, לחצות אלה, אבל אף פעם לא סורטת גבול. אבל מתי שפורסים מפות, וכותבים חוזים, ועושים הסכמים, ואומרים זה הגבול, זאת אומרת שזה חוזה רשמי. אז אחרי דבר כזה, ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הברוכים, ואומר, עלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לבותיכם, ואומר לא אפר את בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית ליושב הארץ הזאת, וכולי וכולי. ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? גמרתי, לא אגרש אותם מפניכם. והיו לכם לצידים אלוהיהם, היו לכם למוקש. בימים ההם בזמן הזה. אז בדיוק אותו עיקרון. אז שאתה עושה חוזים, אתה עושה הסכמים, אתה מחליט החלטות, לא משהו זמני, אתה קובע, מסרטט מפות. זה הדבר חמור מכל. אז ודאי שזה פועל יוצא של איך מגיע מצב כזה של חולשה כזאת ואובדן האישיות הלאומית שלנו. זה אשר קרחה בדרך, זה המלכיות הזאת, המהלך הזה והטירוף, מערכות הזה שעם ישראל נמצא בו מאז ועד הנה, זה הכל עומד לזכותו של השעיר החי. וחלק מהחשבון של החשבון האלוקי על עמי ישראל אשר פיזרו בגויים ותוציא חלקו, וחשבון שסוף דבר אדום למדבר תהיה ומצרים למדבר שממה מחמס, יהודה על דם נקי אשר שפכו בארצם, וירושלים לעולם תשב וכולי. כן, אז מציאותן של שאלות והצעות כאלה אינה אלא מוסיפה להראות ולהזכיר את הערבוביה הרוחנית שנמשכה בתוך מחננו פנימה בתוצאות הזעזוע הממשי והנפשי האיום שהקיף את כולנו מתוך השואה. והנה יש לנו פה הגדרה מה זה השואה. ניתוחנו הנורא בנטות יד השם עלינו בתשפוך את חמתו להוציאנו מטומאת ארצות העמים ומתפוצות גלויותינו בתוך מחשקיהם, בהתגלות ערוות הגויות על ידי אומת התרבות האירופית הארורה בהשמדת שליש גופנו מבחרו. זה הגדרה קלאסית, רב ציודאית קלאסית. הכל בשיא הריכוז, בשיא הדיוק, בשיא התמציתיות. אז ניתוחנו, טוב, הרעיון בכללותו, אז זה רק היינו השבוע ביום הקדיש הכללי. אז זה שיחת הרב ציודה, שהיו משהו שהרב ציודה היה מסוגל לדבר לאורך שעות ארוכות, פה הוא אומר בשלוש שורות קצרות. הניתוח הנורא. הניתוח הנורא, שזו הגדרת המצב. הניתוח, כמו שניגשים לניתוח, המגמה שבגללה ניגשים לניתוח, זה כי צריך להציל את החולה. אז עושים לו ניתוח. ויש וקורטים ממנו רקמות חיות של גופו, שמגמת הקריטה הזאת היא להציל את החולה. אז זו ישועה, זה ניתוחנו הנורא. מי הוא המנתח? הקדוש ברוך הוא, הוא המנתח. אני השם רופאיך. מאיזה אימת מחלת מוות המנתח עסוק להציל אותנו? ממחלת מוות הגלות. במה שאנחנו שוכבי קבר, אשר מידך נגזרו, בנטות יד השם עלינו, עוד פעם המטבע הלשונית הידועה של הרב ציודה, יד השם נטויה עלינו, לא זו בלבד זרועו נטויה עלינו, אלא ידו, זו שמתגלה בפועל ממש, גם במה שהיא מורגשת, כמו שרק עסקנו בזה, כל המאמרים הקודמים ובעמודים הקודמים. אז ידו נטויה עלינו לאור הנפתולים הנהדרים בקודש, ודרך כל גלגולי התנערותנו בחוזק היד ותשפוך את החימה. כי אם כל חוזק היד ותשפוך את החימה, אבל ידו נטויה עלינו, כי המגמה היא ניתוח, עם כל מה ש... כי המגמה היא ניתוח, כלומר להצלת החיים. להצלת החיים הכלליים של עם ישראל. בנטות יד השם עלינו, בתשפוך את חמתו. ואם אינם עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מעמיד להם את הסכין, את סכין המנתחים של מלך שגזרותיו קשות כאמן, שביקש לשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ועל ידי זה מנתק את גופו הכללי של עם ישראל מהאחזותו בארץ מצרים, עד שנסתמו עיניו של ישראל. ותשפוך את חמתו להוציאנו מטומאות ארצות העמים ומתפוצות גלויותינו בתוך מחשקיהם. אנחנו בכל העמים אשר נפוצנו שם וגלינו אל תוך במחשקים, הושיבני כמתי עולם, והגיע הזמן לצאת מן המחשקים ולצאת ממצב המוות הלאומי הזה ולשוב אל החיים בארץ החיים. לצורך זה מתנהל הניתוח הנורא הזה, והניתוח הזה תוך כדי שהוא מתנהל להצלת הגוף הכללי של עם ישראל מאחזותו, מהקעתו שורש באפרות העמים ותומאותיהם ומחשקיהם, להוציאנו מתומאות ארצות העמים, מתפוצות גלויותינו בתוך מחשקיהן. זה מתרחש בד בבד עם התגלות ערוות הגויות, כי פה מתגלה הסכין, שזו ערוות הגויות כולה, הגויות על ידי אומת התרבות האירופית. זה היה מוכרח להיות שגולת הכותרת של התרבות האנושית הכללית, שהגיעה לשיאה באירופה, ושיאה של אירופה, זה ודאי התרבות הגרמנית, על ידי אומת התרבות האירופאית הארורה, בהשמדת שליש גופנו מבחרו. אבל הטיפול, הניתוח הזה, זה טיפול שמחולל טראומה נוראית כזאת, שאי אפשר להתאושש ממנה. כל פנים, כל חוסר התפקוד של ישראל בארצו, ישראל וממשלותיו בארצו, בכל הקשיים וכל הכאבים וכל ההשפלות וכל העיוותים, בכל הסוגים שהם, מהמדיניים והתרבותיים והחינוכיים והמשפטיים, זה הכל פועל יוצא של אותו אסון שישמיד את שליש גופנו מבחרו. זה מי ששליש גופו נשמד, זה לא רק פיזית פה משהו נשמד בו, זה פסיכית משהו נשמד בו. ולא מתאוששים מזה כנראה כל כך מהר, אם כי אנחנו בטוחים שסוף דבר ותזרח לו השמש ויבוא יעקב שלם עיר שכם. טוב, שבת שלום.